חולין דף קוף למד ה', מתחילים בשעה טובה מוצלחת, פרק 11 במסכת חולין, פרק ראשית הגז. התורה מצווה אותנו, כשיש לנו בהמות, אנחנו גוזזים את הצמר מהכבשים, לתת את תחילת הצמר מתנה לכהן. אומרת המשנה, המצווה הזאת של ראשית הגז נוהגת בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, זה לא מצוות התלויות בארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית, בין בזמן שבית המקדש קיים ובין אחרי שנחרב בית המקדש. בחולין אבל לא במוקדשים, זה נוהג דווקא בבהמה פרטית של בן אדם, אבל לא בבהמה שהיא מוקדשת לבית המקדש. אומרת המשנה, חומר בזרוע ולחיים ובקיבה מראשית הגז. ישנם שני מתנות כהונה שישראל נותן לכהן, זרוע לחיים וקיבה מבהמה שהוא שחט, וראשית הגז כשהוא גוזז את הצמר של הכבשים. יש חומרה בזרוע ולחיים וקיבה יותר מראשית הגז. מה החומרה? שהזרוע והלחיים והקיבה נוהגים לא רק בכבש, אלא בבקר ובצון, שברים וגם בצון, בכבשים ובנוסף לזה גם עיזים. במרובה ובמועט, אפילו אם יש לך שור אחד, נותנים מזה זרוע לחיים וקיבה. וראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלות, רק בכבשים, ואינו נוהג אלא במרובה. אם אדם גזז רק כבש אחת, זה לא מה שהתורה אומרת לגזוז כשאדם גוזז מהצון. צון זה לפחות שניים. וכמה הוא מרובה? כשהתורה אומרת צון, מה הכוונה צון? דעה ראשונה, בית שמאי אומרים שתי רחלות, שנאמר, הפסוק אומר, יחיה איש עגלת בקר ושתי צון. אז רואים שהתורה קוראת צון גם לשתיים. ובית הלל אומרים שהשיעור כמה רחלות צריך שיהיה לאדם כדי שהוא יצטרך להפריש ראשית הגז לכהן, חמש רחלות, זה נקרא צון, שנאמר חמש צון עשויות, אז רואים שחמש זה צון. הגמרא תבאר מה מתכוון בית הלל בפסוק הזה. עכשיו, לפי דעתו של בית הלל, שהוא סובר חמש רחלות חייבים בראשית הגז, רבי דוסא בן הרכינס אומר שכמה צריך להיות צמר בכל אחת מהרחלות, אז צריך שיהיה חמש רחלות גוזזות משקל של מנה, מנה ופרס. זאת אומרת, כל אחת מהרחלות צריך שיהיה בצמר מנה ופרס, שזה, כל מנה זה 100 זוז, פרס זה מלשון פרוסה חצי מנה, דהיינו 50 זוז, סך הכל 150 זוז על כל אחת מהרחלות. וברגע שיש לנו חמש רחלות, אז סך הכל זה יוצא 750 זוז. זה היה המשקל שהיו שוקלים פעם עם אותו מנה. היום בזמננו זה יוצא משהו קצת יותר מ-3 קילו של צמר מכל הרחלות ביחד. חייבות בראשית הגז. וחכמים אומרים, חמש רחלות גוזזות כלשהן. הגמרא תבאר מה הם מתכוונים להגיד כלשהן. וכמה נותנים לו? אחרי שיש לנו באמת את השיעור של הצמר, שכבר חייבים להפריש מזה ראשית הגז, כמה צריך לתת לכהן? משקל חמש סלעים ביהודה, שהסלעים ביהודה היו כפול, כל סלע היה כפול משל הגליל, אז שהן 10 סלעים בגליל. עכשיו, צריך לתת שזה יהיה צמר נטו. אם זה מלוכלך, אז הלכלוך כמובן לא מצטרף. זה צריך להיות מלובן ולא צועי. כדי לעשות ממנו בגד קטן, השיעור כמה צריכים לתת מתנה לכהן מהצמר, זה שהוא יוכל לעשות מזה בגד קטן, שנאמר, תיתן לו, שיהיה בו כדי מתנה, שהוא יוכל לעשות עם זה איזשהו בגד. לא הספיק לתנו לו עד שצבעו. מה קורה אם הבעל של הצמר לא נתן את המתנות לכהונה לכהן, אלא הוא פשוט צבע את זה באיזשהו צבע מסוים, פטור. באותו רגע הוא קנה את זה בשינוי, והוא כבר פטור לגמרי מלתת ראשית הגז. מה קורה אם רק לבנו ולא צבעו, רק ליבן את הצמר, אבל הוא לא צבע אותו, זה לא נחשב שינוי, והוא עדיין יהיה חייב בראשית הגז. אומרת המשנה, לוקח גז צונו, של עובד כוכבים. אדם קונה מהעובד כוכבים את הצמר שמחובר לבהמה, והוא הולך לגזוז את זה לבד, ואז הצמר יהיה של הישראל. פטור מראשית הגז, כי התורה אומרת גז צונך, וזה למעשה לא הצון של ישראל, אז הוא פטור מראשית הגז. הלוקח גז צונו של חברו, קנה ממנו את הצמר כשזה מחובר לבהמה, מחברו, מישראל. אם שיער המוכר קצת צמר לעצמו, אז המוכר חייב והלוקח יהיה פטור, כי המוכר פוטר אותו. לא שיער הלוקח לעצמו, לא שיער המוכר לעצמו, הלוקח יהיה חייב בראשית הגז, הגמרא תבאר את העניין. היו לו למוכר שני מינים של כבשים, שחופות ולבנות. שחופות זה לא שחור ולא לבן, אומר רשי, איזשהו צבע אחר, ולבנות. מחר לו, אם הוא מחר ללוקח רק את השחופות אבל לא לבנות, או שהוא מחר לו את הזכרים, הכבשים, ולא נקבות ולא את הרחלות, אז זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו. המוכר נותן ממה שנשאר אצלו, והלוקח נותן ממה שהוא לקח, כיוון שהוא, כל אחד יש לו מסוג אחד. הגמרא תבאר מה הכוונה בדבר הזה. למדנו במשנה שהמצווה של ראשית הגז לא נוהג במוקדשין. שואלת הגמרא, למה לא? במוקדשין מה הייתה, מה לא? עונה הגמרא, אמר קרא, צונך ולא צון ההקדש. דווקא צון של בן אדם פרטי ולא צון של הקדש, זה לא חייב בראשית הגז. שואלת הגמרא, תמה דכתב רחמנה צונך, לכן אתה מבין שמוקדשין לא צריך להפריש ראשית הגז. הלאו, הכי, אבא, אמינה, הקודשים חייבים בראשית הגז? בלעדי זה היינו כן מחייבים קודשים בראשית הגז. הלאו בני גזה נינהו, הרי אסור לגזוז קודשים את הצמר שלהם. דכתיב, ולא תגוז בכור צונך. אסור לגזוז קורבן שהוא קדוש בקדושת בכור, וגם לא שאר הקורבנות. עונה הגמרא, אי בקודשי מזבח הכי נמי, אתה צודק באמת. אם היינו צריכים ללמוד לקודשי מזבח שפטורים מראשית הגז, אתה צודק, לא צריך ללמוד על קורבן שהוא פטור מראשית הגז, כי הרי אסור לגזוז אותו בכלל, אז כל שכן שלא צריך לתת את הגז, את הצמר, לכהן. אך במה יסקינן בקודשי בדק הבית. כאן אנחנו צריכים פסוק ללמד שאם אדם סתם הקדיש כבש להוצאות של בניין ושיפוץ בית המקדש או שאר ההוצאות, ואת הכבש הזה הוא נתן לבדק הבית, אם אדם גזז את הצמר של כזה כבש, אז הוא יהיה פטור מראשית הגז, כי כתוב צונך וזה צון של הקדש. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה. אז אם כן, גם קודשי בדק הבית לא צריך פסוק ללמד אותנו שהגז, לא צריך לתת ראשית הגז ממנו. עונה הגמרא, מדרבנן, כל האיסור לגזוז את הצמר של כבש של בדק הבית זה רק מדרבנן. ולכן צריך פסוק, למה? סר קדת החמינה היה עולה על דעתנו שאוהיל ומדאורייתא בני גיזה נהנו, הרי מהתורה צריך לתת, הרי אפשר, מדאורייתא הרי אפשר לגזוז את הצמר של הקורבן שאדם הקדיש סתם להוצאות של בית המקדש ולא בשביל קורבן. אז היכא דגזז לי, אז התורה, הדרבנן הרי אסרו באמת לגזוז את הצמר, אבל אם אדם עבר על האיסור דרבנן וגזז את הצמר, ליטיב לי שייתן באמת לכהן את הראשית הגז, כי הרי מהתורה כן אפשר לגזוז את הבהמה שהוקדשה לבדק הבית. לכן הפסוק בא מלמד אותנו, לא, צונך דווקא צון שלך ולא של בדק הבית. שואלת הגמרא, והקדיש לה, איך אתה נותן לכהן צמר מבדק הבית עם הצמר של הבהמה גם כן קדוש? מה הכהן יעשה עם זה? עונה הגמרא, סרק לדעת החמינה, לפרוק וליטב לי. זאת אומרת, אני הייתי חושב שהבעל הבהמה, זה שגזז את הצמר מהקורבן של בדק הבית, שיפדה את הצמר וייתן לכהן צמר פדוי. ואת הכסף הוא ייתן לבדק הבית. שואלת הגמרא, איך תפדה את הצמר הזה? בשביל לפדות, באי העמדה והערכה, צריך להעמיד את הבהמה שפודים אותה על רגליה, ואז להעריך אותה כמה היא שווה, אבל את הצמר אי אפשר להעמיד. הניחא למאן דאמר, קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה. לפי הדש סוברת שקודשי בדק הבית לא צריך, כשבאים לפדות אותו, להעמיד את קודשי בדק הבית ולפדות. אז מובן, באמת את הצמר לא צריך להעמיד ואפשר לפדות אותו. למאן דאמר, היו, מה יקל למימר? הרי מי בכלל היה מעלה בדעתו לתת את הצמר לכהן? הרי הצמר הזה הוא קדוש בקדושת בדק הבית, מה הכהן יעשה עם זה? ברור שלא צריך לתת את זה לכהן. עונה הגמרא, אמר רבי מני בר פטיש, משום רבי ינאי, הכה במקדיש בהמתו לבדק הבית, חוץ מגיזותיה. פה מדובר שמאדם מקדיש רק את הבהמה לבדק הבית, אבל את הצמר הוא לא הקדיש לבדק הבית, אלא השאיר את זה לעצמו. ועל זה התורה אומרת שהוא פטור מראשית הגז, מכיוון שהבהמה היא של בדק הבית. סרק לדעת החמינה, אם לא שהתורה הייתה ממעטת, שהבן אדם פטור מראשית הגז בבהמה שהוא הקדיש לבדק הבית, בלי הצמר, הייתי חושב לגזוז ולהיטיב לי, שיגזוז את הצמר וייתן ראשית הגז לכהן. אמר קרא צונך ולא צון של הקדש, ללמד אותנו שבאמת פטורים לתת ראשית הגז מצמר של בהמה כזאת שהוקדשה לבדק הבית. שואלת הגמרא, היא הכי קודשי מזבח נמי, שאת השאלה, אם אנחנו מדברים פה על בן אדם שהקדיש רק את הבהמה ולא את הצמר, אז מה זה משנה אם הקדיש את זה רק לבדק הבית? אפשר להוקים לכאורה גם אם הוא מקדיש בהמה בתור קורבן, שהוא הקדיש את הבהמה לקורבן חוץ מהצמר שלה, ואז כשהוא בא לגזוז את הצמר, הוא יהיה חייב בראשית הגז. מתרץ את הגמרא שהגזיזה שגוזזים את הצמר ככה שהיא, זה מכחיש את הבהמה ואסור להכחיש קורבן. כן, האם הגזיזה של הצמר באמת מכחישה או לא, יש גמרא אחרת שאומרת שזה לא מכחיש, ובאמת האחרונים דנים בדיוק מה הכוונה כאן בגמרא. שואלת הגמרא, אבל אם באמת הגזיזה של הצמר מכחישה, קודשי בדק הבית נמי ככה שהיא, אז קודשי בדק הבית גם כן אסור לגזוז את הצמר, כי אתה מחליש את הבהמה של בדק הבית. עונה הגמרא דאמר, חוץ מגיזה וכחישה, מדובר פה שאדם הקדיש בהמה לבדק הבית, אבל מלכתחילה הוא אמר, אני מקדיש את הבהמה חוץ מהצמר שלה וחוץ מהכוחות שיש לה ומהדבר הנוסף שיש בה בגלל הצמר, וכשיגזזו אותה הדבר הנוסף הזה לא יהיה בה, את זה אני מלכתחילה לא מקדיש בכלל. שואלת הגמרא, אם כן, קודשי מזבח נמי דאמר חוץ מגיזה וכחישה. גם כשאדם מקדיש לקורבן אולי הוא יכול להגיד דבר כזה, אני מקדיש את הבהמה לקורבן, אבל חוץ מהצמר וחוץ ממה שהיא תהיה מוכחשת על ידי זה שיגזזו ממנה את הצמר. עונה הגמרא, לא, פה זה לא יעזור בקורבן. אפילו אחי, פשטה קדושה בכולה. אפילו אם באדם מקדיש בצורה כזאת, בכל זאת כל הבהמה מתקדשת בקדושת קורבן, ומינה תמר, ומאיפה המקור לזה? דאמר רבי יוסי, רבי יוסי אומר, ואלו במוקדשין, בקורבן, האומר רגלה של זו עולה. אדם מקדיש רק את הרגל של הבהמה לעולה, מה קורה מיד? כולה הופכת להיות קורבן עולה, כל הבהמה נהייתה עולה, לא רק הרגל. ואפילו לרבי מאיר שחולק על רבי יוסי, דאמר אין כולה עולה, זה דווקא מדובר כשהוא הקדיש רק את הרגל. אנה מילי, דהקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו, הוא הקדיש איזשהו איבר שגם אם קוטעים אותו, הנשמה של הבהמה לא תלויה בו. אבל הקדיש דבר שנשמה תלויה בו, אבל אם הוא הקדיש נאמר את הלב שלה, אז ודאי שגם לפי דעתו של רבי מאיר, קדשה כל הבהמה מתקדשת לעולה. אז אם כן, גם כשאדם מקדיש קורבן, חוץ מהכחש שהיא תהיה מוכחשת על ידי הגזיזה, ודאי שהקורבן מקדש את כל הבהמה, כולל את הכחש, ולכן אסור לגזוז את הצמר של הבהמה. והפסוק שהוא בא למעט, בא למעט שאדם מקדיש בהמה לבדק הבית חוץ מגזותיה, ואת הגזות הוא משאיר לעצמו, וגם את מה שהיא תהיה מוכחשת על ידי הגזיזה, ועל זה התורה ממעטת ואומרת שהוא לא יהיה חייב בראשית הגז. רבא אמר, אפילו שבאמת אסור לגזוז בהמת קודשים, בכל זאת צריך פסוק להגיד שזה יהיה פטור מראשית הגז. כי באיזה מקרה מדובר פה? במקדיש גיזה עצמה. פה מדובר שמאדם הקדיש צמר, הוא לא הקדיש בהמה. ועל זה אומרים שהוא פטור מראשית הגז. שרק כדת החמינה לגזוז ולפרוק ולהיטיב לי. אני הייתי חושב שהאדם יצטרך לפדות מהצמר ולתת את זה לכהן. הוא צריך לגזוז את הצמר, לפדות אותו ולתת לכהן. אז לכן אמר קרא, פסוק הזה הוא פסוק אחר מה שראינו קודם. קודם למדנו מצונך ולא צון של הקדש. פה מביאים פסוק אחר. אמר קרא, גז צונך תיתן לו. פסוק אומר שצריך לתת גז תיתן. מסמיכים את הגזיזה לנתינה. מי שאין מחוסר אלא גזיזה ונתינה בצורה מיידית. יצא זה שהקדיש את הצמר שמחוסר גזיזה, ולפני שהוא נותן את זה לכהן זה מחוסר פדיעה ורק אחר כך נתינה. אז על זה התורה לא מדברת, ובוודאי שהוא לא צריך לתת על זה ראשית הגז. שואלת הגמרא, אלא לפי רבא שהוא לומד מגז צונך תיתן לו, שאדם הקדיש צמר הוא פטור מראשית הגז, אז צונך למה יאתה? מה הוא לומד לפי רבא, מה הוא לומד מהמילה צונך? הרי זה יוצא שלפי זה שזה מיותר. אומרת הגמרא לכדי תניא, הוא לומד את זה לימוד אחר, מה שלמדנו בברייתא, בהמת השותפים, יש שתי שותפים בבהמה, חייבת בראשית הגז. ורבי אילאי פותר, והוא לומד לפי דעתו של רבי אילאי. מה הייתה עמד רבי אילאי? אמר קרא צונך, ולא של שותפות. אז אם כן, אנחנו לומדים מפה, שדווקא לצון של אדם יחיד, צונך, ולא של שתיים, לא של שותפות, לשון רבים. ורבנן, מה הם לומדים מצונך? למיעוטי שותפות עובד כוכבים. אם אדם שותף עם עובד כוכבים, באמת הוא פטור מראשית הגז. אבל ישראל, ששותף עם ישראל אחר, זה עדיין יכול להיקרא צונך. רש"י כותב לשון מאוד יפה, וכל ישראל קרואים בלשון יחיד. כל עם ישראל נקראים בלשון יחיד. עם ישראל זה הכל כמו בן אדם אחד. התורה בהרבה מקומות כותבת לשון יחיד ומתכוונת לכל עם ישראל. שואלת הגמרא ורבי אלי, שותפות טובת כוכבים מנעלי. זאת אומרת, ברגע שרבי אלי אומר שאפילו שותפות בין שתי ישראל פטורים מראשית הגז, סימן שהוא יש לו פסוק אחר שמשם הוא כבר לומד ששותפות בין ישראל לבין עובד כוכבים פטור, ולכן הפסוק של צונחה בא למעט שאפילו שותף של שתי שותפים מישראל וגם כן פטור מראשית הגז. מאיפה הוא באמת יודע ששותפות של עובד כוכבים פטורה מראשית הגז, שצונחה מיותר לו לשותפות של שתי יהודים שפטורים מראשית הגז? אומרת הגמרא, נפקלי מרישא דקרא, הוא לומד את זה מתרומה שכתובה בתחילת הפסוק של ראשית הגז. כתוב שם ראשית דגנך, דגנך כתוב לשון יחיד לגבי תרומה, וממעט ולא שותפות עובד כוכבים. ומכיוון שראשית הגז כתוב באותו פסוק, לומדים מקש בין ראשית הגז לבין תרומה, שגם ראשית הגז, אם יש לאדם שותפות בימיים עובד כוכבים, הוא פטור מראשית הגז. כמו לגבי תרומה, שאדם יש לו שותפות בשדה עם עובד כוכבים, הוא פטור מלתת תרומה, ככה גם אם אדם יש לו שותפות עם עובד כוכבים בבהמה, הוא פטור מראשית הגז. אומרת הגמרא ורבנן, שהם לקחו, למדו מקור מיוחד לראשית הגז בפני עצמו, למה הם באמת צריכים פסוק מיוחד לראשית הגז בפני עצמו? למה לא להקיש את זה לתרומה? עונה הגמרא, ראשית הפסיק העניין. זה שהפסוק אומר, ראשית דגנך תירושך ויצריך, זה לגבי תרומה. ואחר כך כתוב וראשית גז צונך. למה אפשר לכתוב ראשית דגנך תירושך ויצריך גז צונך? זה בהמשך אחד ארוך, אז יש כתוב ראשית הפסיק העניין. ורבי אלי, למה הוא לומד שזה כן הקש? כיוון שכתוב וראשית גז צונך, אז הוו הדר הרווי, זה המשך אחד גדול, ראשית דגנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך. אומרת הגמרא ורבנן, הם יטענו שאם זה באמת נכון שהוו בא לערבב חזרה בין תרומה לבין ראשית הגז, לא נכתוב רחמנה לא וו ולא ראשית. אל תכתוב את המילה ראשית להפסיק ביניהם, ואל תכתוב אחר כך וו לערב ביניהם. גם אם לא תכתוב בכלל את המילה הזאת, אנחנו נדע שיש ביניהם קשר. זה שכתוב ראשית, זה אומר שהפסיק העניין, ואין הקש בין תרומה לבין ראשית הגז. ולכן, לפי דעת רבנן, שותפות בין ישראל לעובד כוכבים, באמת פטורה מראשית הגז. אבל אין להם מקור ללמוד שגם שותפות בין שתי ישראל יהיו פטורים מראשית הגז, לכן הם באמת יהיו חייבים. אומרת הגמרא ורבי אלי, למה באמת כתוב את המילה וראשית? היי די די היי, קדושת דמים, מכיוון שראשית הגז, הקדושה של הצמר, זה קדושה של כסף. זה לא שהכהן, רק לכהן מותר להשתמש בצמר הזה, אלא באמת זה מתנה לכהן, אבל הצמר הזה אין בו קדושה. זה רק קדושה של כסף. הכסף שייך לכהן. והי, לעומת זאת תרומה, זה קדושת הגוף. הפירות עצמם מתקדשים. לכן פסיק להו, לכן עושים הפסק בין תרומה לבין ראשית הגז, כדי להבדיל בין קדושה לבין קדושה, בין קדושת דמים לבין קדושת הגוף. והדר, ארווה להו. אחר כך הוא ירבב אותם בחזרה, כדי להקיש ביניהם. והיא בהתאם התירוץ נוסף, שותפות עובד כוכבים. לא אומרים ששותפות עובד כוכבים יהיה פטור בראשית הגז מיקש לתרומה. למה? מכיוון ששותפות עובד כוכבים בתרומה, רבנן חיובי מחייבי. רבנן אומרים, מה פה שאתה עושה היקש בין תרומה לבין ראשית הגז? כמו שתרומה פטור שותפות עם עובד כוכבים, ככה גם בראשית הגז יהיה פטור בבהמה שיש לו שותפות עם עובד כוכבים? מה פתאום? לפי דעת רבנן, תרומה, ישראל שיש לו שותפות עם עובד כוכבים, חייב, השדה שלו, הפירות של השדה יהיו חייבים בתרומה. דתניה, ישראל ועובד כוכבים שלקחו שדה בשותפות. מה קורה יהודי ועובד כוכבים שלקחו שדה שותפות? אז מה הדין של הפירות? הטבל וחולין מעורבים זה בזה. הפירות של הישראל יש להם דין של טבל. הפירות של העובד כוכבים יש להם דין של חולין, כי הם לא חייבים בתרומות ומעשרות, והם מעורבים זה בזה. מה באמת עושים? איך מתקנים את הפירות של הטבל של הישראל? אז רש"י מביא שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, הוא לוקח פירות אחרים של טבל ומפריש מהם על הפירות האלה המעורבים, ואז אם מותר לו לאכול אותם. אפשרות שנייה, שהוא לוקח מתוך הפירות עצמם והוא מפריש מהם עליהם. כיוון שמעורבים ב-100%, אז בכל טיפה וטיפה יש גם טבל וגם חולין. אז כשהוא מפריש, הוא מפריש ההפרשה. כל טיפה של הפרשה זה כנגד הטיפה של של הטבל והחולין. זאת אומרת, בגלל שהכל פה מעורב, טבל וחולין, בצורה שווה, זה כמו ערבוב, ערבוב 100%, אז לכן אפשר להפריש מהתערובת על כל התערובת. אבל ההבדל בין שתי הפירוש, בין שתי הדרכים זה שאם אדם מפריש ממקום אחר הוא יכול להפריש רק כנגד הטבל, אבל אם הוא מפריש מזה עליו הוא צריך להפריש כנגד כל התבואה ורק אז הוא באמת יהיה פטור. אז זה דברי רש"י. אבל על כל פנים הדעה שטבל וחולין מעורבים זה בזה דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר של ישראל יהיה חייב, התבואה של ישראל חייב בתרומות ומעשרות, ושל עובד כוכבים יהיה פטור מתרומות ומעשרות. זאת אומרת, ברגע שהם חולקים את התבואה, אני לא אומר, לא, זה לא עוזר שום דבר זה שהם חילקו ביניהם, אלא עדיין טבל וחולין מעורבים פה זה בזה, כמו שאמר רבי, אלא באמת החלק של הישראל יהיה טבל, והחלק של עובד כוכבים יהיה חולין, וישראל יפריש תרומות ומעשרות כרגיל מהחלק שלו. אבל על כל פנים בזה שתיהם עודים, עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר יש ברירה ומר סבר אין ברירה. זאת אומרת, כל המחלוקת ביניהם שרבן שמעון בן גמליאל סובר, יש ברירה. זאת אומרת, ברגע שחולקים את התבואה בין הישראל לבין העובד כוכבים, אז הישראל מתברר למפרע שמה שהוא קיבל זה מלכתחילה היה שלו, ולכן זה חייב בתרומות ומעשרות ויש לזה דין טבל, ומה שהעובד כוכבים קיבל מתברר למפרע. רטרואקטיבית קוראים לזה, כן, מתברר עכשיו שכבר מההתחלה זה היה שייך לעובד כוכבים וזה לא היה חייב בתרומות ומעשרות. לעומת זאת, ומר סבר, רבי סובר, אין ברירה, לא מתברר עכשיו מה שהיה קודם, אלא הכל פה מעורבב ביחד וצריך להתמודד עם זה בשתי הדרכים שרש"י לימד אותנו. אבל בזה שתיהם מודים ששותפות דעובד כוכבים דברי הכל חייבת. אתה רואה שלא פותרים את התבואה של ישראל מתרומות ומעשרות, מתרומות על כל פנים, בגלל שהוא שותף עם עובד כוכבים, אז זה דעת רבנן ששותפות בין ישראל עובד כוכבים בשדה לא פותרת מתרומה. והיא בהתאם התירוץ נוסף להסביר את דבריו של רבי אילאי, תרוויו לרבי אילאי מצונך נפקה. גם שותפות בין שתי ישראל וגם שותפות בין ישראל עובד כוכבים, שתיהם לומדים מפסוק אחד. למה לומדים את שתיהם מאותו פסוק מצונך? כן, תרוויו לרבי אילאי מצונך נפקה, בגלל למה שותפות דעובד כוכבים, מה איתם הזה יהיה פתור? בגלל שכתוב צונך, דיינו, זה צריך להיות דווקא שלך, זה צריך להיות מיוחד אליך. אבל אם אתה שותף מעובד כוכבים, זה לא מיוחד אליך, אלא זה גם שייך לו. זה לא מייחד עלי. לישראל נמי, ברגע שאתה שותף עם ישראל, לא מייחד עלי. גם כן, זה לא מיוחד דווקא לבן אדם אחד, כי זה שייך לשתיים. ורבנן, למה הם סוברים שזה כן נכלל בצונך כשיש פה שתי שותפים יהודים, ורק כשזה שותף ישראל עם עובד כוכבים זה לא נחשב? אומרת הגמרא, עובד, ורבנן, עובד כוכבים, לאו בר חיובה הוא. עובד כוכבים, ברגע שישראל שותף עם עובד כוכבים, עובד כוכבים לא מחויב הרי בראשית הגז, אז באמת הוא לא נכלל בצונך, שצריך לתת ראשית גז צונך. אבל לעומת זאת, ישראל בר חיובה הוא. אז כשכתוב צונך, זה הכוונה גם לשותף הזה וגם לשותף הזה. אז למה כתוב לשון יחיד? כי כל ישראל אפשר לקרוא להם לשון יחיד, ויחן שם ישראל נגד ההר, לא כתוב היחנו. יש הרבה מקומות שאנחנו רואים בתורה שכתוב לשון יחיד, וזה באמת הכוונה לכל עם ישראל. אומרת הגמרא, אמר רבא, מודה רבי אילאי. רבי אילאי אומר שבדרך כלל כשכתוב לשון יחיד, זה ממעט שותפים. אבל הוא מודה שתרומה של שותפים חייבת באמת בשדה של שותפים חייבת בתרומה. אף על גב דקטיב דגנך, לשון יחיד, היינו חושבים דידך אין דשותפות לא, ששתי שותפים פטורים מתרומה, כתב רחמנה תרומותיכם, לרבות שדה של שותפים שחייבת בתרומה. שואלת הגמרא אלא דגנך למה לי? מה באמת אנחנו לומדים מהמילה דגנך לפי זה? אם באמת של שותפים חייב, אני תרץ את הגמרא, למי הוא תשותפות עובד כוכבים? אם ישראל שותף עם עובד כוכבים, באמת הוא יהיה פטור מתרומות. עיסה של שותפים חייבת בחלה. אפילו לפי דעתו של רבי אילאי, שסובר שבדרך כלל כשכתוב לשון יחיד, זה אומר שזה ממעט שותפים, אבל חלה, שותפים גם חייבים. אף על גב דכתיב ראשית, נו, אז מה אם כתוב ראשית? ואיקה למאמר, אפשר לומר, נעלף ראשית ראשית מראשית הגז, נלמד ראשית שכתוב לגבי חלה, מראשית שכתוב בראשית הגז, גזירה שווה. מה להלן דשותפות לו, כמו בראשית הגז, שותפים פטורים מראשית הגז, אף כאן דשותפות לו, אותו דבר גם לגבי חלה, עיסת שותפים תהיה פטורה מחלה, כתב רחמנא הריסותיכם, לשון רבים, שזה חייב בחלה, שואלת הגמרא, תמה דכתיב, אלא תמה דכתיב הריסותיכם, לשון רבים, עליו הכי אב האמינא נלף, נלף ראשית ראשית מראשית הגז, מה, בגלל שכתוב לך לשון רבים הריסותיכם, אתה יודע שעיסת שותפים חייבת בחלה, אם לא זה היית חושב? שלומדים ראשית ראשית גזירה שווה לראשית הגז, ששם של שותפים יהיה פטור, אם אתה לומד ראשית ראשית, אולי תלמד אותו גזירה שווה גם לתרומה, גם שם כתוב את המילה ראשית, עד רבה נעלב גזירה שווה מתרומה לחייב את השותפים, עונה הגמרא אחי נמי, באמת אתה צודק, אחי נמי, באמת לומדים חלת שותפים, לומדים שהיא חייבת בגזירה שווה מתרומה, אז אם כן מה נלמד מהריסותיכם? שזה למדנו מקודם לרבות עיסת שותפים, אלא הריסותיכם למה לי? כדי הריסותיכם, כמה השיעור שצריך לעשות הפרשת חלה, כמה עיסה שהיו עושים פעם בזמן של המדבר, מאמן שהם היו מקבלים כל יום, כל אחד היה מקבל עומר לגולגולת. כמה זה עומר? עומר זה 43.2 ביצים. כל אחד היה מקבל את השיעור הזה, וזה השיעור שמזה חייבים לעשות הפרשת חלה. פחות מזה, לא חייבת בהפרשת חלה, וזה לומדים מהמילה הריסותיכם. כמה שהם היו מקבלים כל יום במדבר, עיסה לכל אחד ואחד. לפי דעתו של רבי הילה, כשכתוב לשון יחיד, אמרנו שזה בדרך כלל ממעט שותפים. בכל זאת אומרת הגמרא ששדה של שותפים חייבת בפאה. פאה, שדה של שותפים חייבת בה. אף אגב דכתיב שדך. ואז אני מבין, דידך אין, שותפות לא, ככה הייתי חושב אולי לומר, ששדה של שותפים פטורה מפאה, בכל זאת כתב רחמנא, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לשון רבים. אז אם כן, מה ממעטים את זה שכתוב שדך לשון יחיד, אלא שדך למה לי, למיותי שותפות עובד כוכבים, שברגע שיש כאן שותפות עם עובד כוכבים, השדה תהיה פטורה מפאה. אותו דבר, לפי דעתו של רבי הילה, שבדרך כלל אומר, כשכתוב לשון יחיד, זה ממעט שותפים, בכל זאת, בהמה של שותפים תהיה חייבת בבכורה. תהיה חייבת בקדושת בכורה. אף על גב דכתיב כל הבכור אשר יוולד בבקרך לשון יחיד ובצונך לשון יחיד, אז אני הייתי לומד אולי דידך אין, זה שותפות לא, דווקא בהמה של אדם פרטי שילדה, פעם ראשונה, ולד ראשון, יהיה לו קדושת בכורה, אבל ששותפים, הייתי חושב שיהיה פטור מקדושת בכורה. לא, כתב רחמנה, ובכורות בקרכם וצונכם, לשון רבים, שגם של שותפים יהיה חייב בבכור. אלא בקרכה וצונכה, שכתוב לשון יחיד, למה לי מה זה בא למעט? למיותי שותפות עובד כוכבים, שברגע שזה שותפות עם עובד כוכבים, באמת הבהמה הזאת לא יהיה בה יותר חיוב של קדושת בכורה. עד כאן השיעור על דף קוף למד ה'.